ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
שלום, כאן איתי. בחודש האחרון נרשמו זעזועים גדולים מאוד בתחום המסחר במטבעות דיגיטליים. האירוע האחרון היה קריסת הבורסה השנייה בגודלה בעולם, FTX. קריסת הבורסה מלווה במידע מאוד משמעותי ומדאיג על שימוש לא ראוי בכספי משקיעים וניהול תאגידי קלוקל. על רקע האירוע הזה קיימתי שיחה עם רואה חשבון חנן טויזר ממשרד פאן קנה להבין מה קורה בתעשייה. האזנה מענה. אהלן חנן.
אהלן.
תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט.
בכיף, נשמח.
האמת שקרה הרבה בעולם מאז שתיאמנו מראש את המועד לפודקאסט הזה. ואנחנו למעשה היום רוצים לדבר על כל מה שקורה בתחום של מטבעות הקריפטו והבלוקצ'יין. מדובר על חודש של סערה מאוד מאוד גדולה, למעשה על חורף בתעשייה הזאת. ולפני שנתחיל לדבר על האירועים האחרונים שקרו בתחום הזה, אני אשמח אם תוכל לספר קצת על הרקע שלך ותחום ההתמחות שלך.
בהחלט. טוב, שמי חנן טויזר, אני רואה חשבון, אני שותף במשרד שנקרא פאן קנה, משוייך בפירמה בינלאומית בשם גרנד טורנטון, נמצא בפירמה משנת 2005, 17 שנה לדעתי, ואני עוסק בתחום שנקרא ייעוץ טכנולוגי. המשמעות של מה שאני עושה זה לקחת אספקטים טכנולוגיים ולקשר ביניהם לבין העולמות הפיננסיים ולתת ביטחון להנהלות באזורים האלו. זה אומר שבצורך העניין, אם יש לנו איזושהי מערכת טכנולוגית שיש לה היבטים פיננסיים, אז אני יודע לעזור להנהלה להבין את ההשלכות של המערכת, בדרך שהמערכת עובדת, להבין איך היא מטפחת נכון, לבחון את התקינות של המערכת. זה מגיע מאספקטים פיננסיים, ועם השנים זה גם, איך אומרים, נדד לאזורים שהם לא רק פיננסיים, כמו סייבר, והגנת הפרטיות, והמשכיות עסקית, זה מגוון רחב של אזורים שהם יותר בצד הטכנולוגי, אוקיי? או משענים על הטכנולוגיה. במסגרת השנים האחרונות באמת התוודענו, הפירמה שלי גם בישראל וגם בעולם התוודעה לזירה שנקראת מטבעות וירטואליים, ורובדי שיש לנו לקוחות שפועלים, חברות שפועלים באזורים האלו, אז נדרשנו בסופו של דבר לתת גם תמיכה בפעילויות השונות שנמצאות סביב הזירה הזו, ללמוד את התחום, להבין את הסיכונים שגלומים, וכיצד אנחנו בתור פירמה שמספקת שירותי ייעוץ ובקרה בתחום, נדע לתת את הביטחון המתאים לגורמים השונים בתוך התהליך, אם זה בעלי מניות, אם זה הנהלות, בהתאם לסוג הצורך המסוים שקיים לחברה שמתעסקת בפעילות במטבעות וירטואליים.
במהלך החודש הזה, קודם כל אני אגיד שמשרד האוצר פרסם, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר פרסמה איזשהו סיכום עבודה מאוד גדולה שהם עשו לנושא הסדרת, או חשיבה ראשונית לנושא הסדרת של המטבעות הדיגיטליים, דברים שנקראים גם על ידי הרשות לניירות ערך וגם על ידי בנק ישראל, וכל התחום הזה הוא נמצא בחיתולים. עכשיו, מה שאני רציתי קודם כל להתחיל את הדיון איתך, בכל זאת אנחנו אחרי חודש ששם סימן שאלה מאוד גדול על כל התחום הזה. אז לטובת מי שלא בקי במה שקורה בתעשייה הזאת, אתה יכול להסביר את האירועים המרכזיים? אני חושב שהאירוע המרכזי זה הקריסה של הבורסה השנייה בגודלה בעולם, אבל זה לא הסיפור היחידי.
זה סוג של אפטר שוק, אבל זה אירוע מכונן מבחינת המשמעויות כיצד נבחן שוק הקריפטו. לאדם הפשוט הוא לא יודע יותר מדי מה זה קריפטו, שומע ביטקוין, מבחינתו ביטקוין זה מטבע ונגמר הסיפור. השוק הזה הוא הרבה יותר מגוון ומבוזר, על פניו, על פניו המבוזר. הוא שוק שמנסה לתת פתרונות מאוד יצירתיים לעולם הפיננסי, אוקיי? ובמסגרת הזו נוצרו גם מכשירים כל כך יצירתיים וכלים יצירתיים, כשאנחנו מבינים, הבנו דבר בעבר, אבל מבינים היום יותר ויותר ש... היעדר הסדרה רגולטורית והכוונה בתחום מייצרים חוסר אמון כלפי התחום עצמו, תחום הקריפטו, ובהתאם לכך גם אנחנו במקרים שמביאים לכך איזה ביטוי שהיעדר הרגולציה, היעדר ההנחיה היא מייצרת חשיפות ובעיות ואף התממשות של סיכונים מאוד משמעותיים בתעשייה הזאת. התעשייה למעשה, זה לא בחודש האחרון, זה אפילו מעבר לחודש האחרון, חובה משבר מתגלגל, משבר אמון מתגלגל, שעכשיו הוא נותן את אותותיו די בצורה בולטת, אבל זה התחיל עוד, נקרא את זה, כבר כמה חודשים עוד לפני, עוד במסגרת הקריסה של לונה וטרה, ההתרסקות שלהם באותה נקודת זמן, שבהמשך הובילה לפעילות, איך אומרים, הפסדית וקריסה גם של צלזיוס, שזה חברה ישראלית, מייסדי הישראלית, שנתקה הלוואות.
אולי לטובת מי שלא מכיר, תסביר מה זה טרה ולונה?
טרה ולונה למעשה זה שני, נקרא לזה, יוזמות בתוך הפעילות של הקריפטו, שייצרו בסופו של המטבעות, שאפשר לבצע בהן נקרא לי יהודים מסוימים, אני לא אכנס כרגע, יהודים מסוימים בתוך סביבת הקריפטו, שנמצא שבסופו של דבר הם לא ממשו את יהודם, והשוק כמו שהשוק יודע התנער מהם בצורה די מהירה, והמחיר של המטבעות האלו ירד בצורה משמעותית, ובהתאם לכך בסופו של דבר שווי המטבע ירד, ושווי הנכסים שמי שהשקיע במטבעות האלו גם ירד בהתאם. הבעיה העיקרית הייתה שהשתמשו במטבעות שלהם לפעמים כבטוחות, הבטוחות היו לא יציבים לאור הירידות המשמעותיות בשווקים, שזה גם מה שקרה מלכתחילה, שהביטקוין, איך הוא מתחיל לצלול לו, ובהתאם לכך הבטוחות השתנו, ואז היה צריך להשלים בטוחות או לעשות, איך אומרים, איזושהי נקרא לזה חישוב מחדש של סוג הבטוחות ששמים, ונוצר מצב שגופים נוספים שנקרא לזה השקיעו בהם, הערך ההשקעה שלהם ירד ולהם כבר לא היה בטוחות, וערך ההשקעה ואותם גופים שירד להם השקעה גם הם היו, איך אומרים, אובייקט השקעה לגוף אחר, וגם הערך שלהם ירד. ואז נוצר מצב כזה שבאיזושהי מין שרשרת תגובות של פעילות השקעה שלכאורה מאוד מבוזרת, היא לא כזה מבוזרת, התברר שאם כל אחד השקיע, ובסופו של דבר צלזיוס קרסה, היא השקיעה בסוף בנטר בטרה ולונה, ו-FTX גם ככה כתוצאה מזה שהשקיעה גם בצלזיוס וגם בטרה ולונה, אז נוצר מצב שבו אנחנו מבינים שעם כל הכבוד הפיזור, אנחנו מבינים שיש מערכות יחסים בין כל בין גופים המסוימים, ויש גם תלות בסופו של דבר בחוסן שלהם, שבשונה מהמערכת הבנקאית, ששם יש רגולטור, וברגע שהייתה בעיה בלימן ברדר ב-2008, אז נכנס לממשל והתערב והתחיל לנסות לייצב ולעשות איזשהו עצירה של ההתגלגלות הזו, אז פה זה פחות קורה, כי אין מי שנמצא, אין רגולטור מסוים שנמצא לאחוז ולעצור ולבסט ולקמת ולהגן, ואז הכדור, כדור השלג רק הולך ומתגלגל, ממש הולך ומתגלגל. הבעיה הנוספת היא באמת היא הבורות שקיימת כלפי התעשייה עצמה, פלוס גם בעיקר זה שימוש לא מושכל של התעשייה בעולם מושגים שהוא לא נהיר וברור לאדם האידיוט. ואז נוצר מצב כזה שבאמת אנשים לא מבינים יותר מדי מה קורה. ואז מבינים, יש קריסה, אז אני מושך את הדבר הזה, אני מושך את הדברים, אז יורד, אני מושך את הכסף שלי, ואני מתחיל, אני לא בוטח בזה, ועצם המשיכה מייצרת מימוש, וכמו שאנחנו מכירים את תעשיית הפיננסים, כשאתה רוצה למכור, אתה רוכר במחיר יותר זול מהמחיר שקיים כרגע בשוק, כדי להיפטר מהר מהכסף שלך, ולקבל את הכסף שלך בחזרה, ואז מתחילה הידרדרות בשערי החליפין, והירידה המתבקשת בין השערי המטבע, ובסופו של דבר, זה רק עניין של זמן, עד שמגיעים למצב שבו יש סנטימנט שלילי סביב הפעילות של החברה. המשבר הספציפי שאנחנו דרך אגב בהמשך עוד אחרי זה יש עוד חברות אחרות שדרך אגב FTX לא הסימה את הסיבוב, אנחנו רואים עוד סימנים של עוד חברות נוספות שהם גם מוצאים את עצמם נקרא זה מודיעים גם על חשש על הפסדים ועל
אולי רגע נחדד את זה כי לא בטוח שכל האירועים ברורים לבדיוק מה השפיע על מה, אבל עושה לי רושם שזה שמטבעות נופלים זה הגיוני, כמו שסחורות ייפלו, כמו שמניות ייפלו. הסיפור פה הוא יותר גדול כי הבורסות שאמורות להיות אדישות לנפילה של המטבעות עצמם, הן בעצמם קורסות. זאת אומרת, זה אומר שבתור פלטפורמה שרק צריכה לאפשר את המסחר במטבעות ולהיות אדישה לאם הן עולות או יורדות, הן בעצמם נגועות בסיכונים שלא קשורות למסחר עצמו. זאת אומרת, יש פה בכלל בעיה באופן של כמה ניתן לסמוך על זירות המסחר, שהייעוד שלהם זה בכלל רק להחזיק את המטבעות האלה.
לא, 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 בדיוק. אפילו גם לא להחזיק דרך אגב. אפילו גם לא להחזיק, כמה הייעוד שלהם הוא אמור להיות בסוף מין צינור שאומר אני קונה מאלף, אני נמצא פה באמצע שאתה תוכל לקנות מאלף ולמכור לבית בסופו של דבר, אתה אמור לא להיות בסיטואציה שאתה
שהמחיר לא מעניין אותך,
שהמחיר אמור להיות שקוף לך בסופו של דבר. הבעיה העיקרית זה שכל הבורסות ואין בורסה שלא מחווה את עצמה מפיקה מטבע משלה, ואז ברגע שאתה מפיק מטבע אז אתה יותר חשוף לפוזיציות בשוק, והמטבע שלך הוא מטבע שמניב לך גם בסופו של דבר תזרים של הכנסות, כי אינפקט המטבע אתה מקבל, המטבע הזה הוא נהיה שכיר. אחת הסיבות שאתה רואה שבאמת ספציפית FTX היא בורסה, שאתה באמת מאוד הייפית וטרנדית וכל הקימה מטבע שנקרא FTT, והיא לא בורסה היחידה שקימה מטבע, כל בורסה שאני מכיר יש לה מטבע משלה כמעט, שבסופו של דבר הנגיעה הזו של להקים בורסה מצד אחד ומצד שני גם להקים מטבע, זה נשמע כמו שלא לא, לא סביר. וכמו שתיקח תעשה השוואה שהבורסה בישראל לניירות ערך, תקין בעצמה ניירות ערך, בוא תקנה ניירות ערך של הבורסה ותסחור בהם, אוקיי, בהקשר הזה, למרות שזה מודל אחר לגמרי. או תקין מטבע שקל ותגיד לך, בוא, אני עכשיו מטבע שקל בורסה, ותקין עצם עובדה שנקרא של מטבע והוא נסחר, וזה מוריד את האינטגריטי של הבורסה עצמה, טבע נורים, אוקיי, חושף אותם. המעורבות הזו מייצרת בסופו של דבר לבורסה, בסופו של איזושהי הבחנה של זילות המילה בורסה, כי בסוף בורסות אמור לקנות, אתה אמור לאפשר קנייה ומכירה, מין זירת מסחר שתאפשר את הדבר הזה, ואתה בתור בורסה, נקרא לזה, דואג שהבורסה תהיה בטוחה, דואג, נקרא לזה, שהיא תהיה זמינה, דואג שהיא תהיה מהימנה, ובין היתר גם לא, נקרא לזה, מתפרנס מעמלות המכירה והמדצית והסליקה, לא מעבר לזה. ופה זה הרבה יותר מזה. אוקיי, זאת אומרת, אתה רואה שיש פה מודל עסקי שטיפה לוקח כמה צעדים קדימה מעבר לייעוד שאנחנו מכירים כבורסה, שאמור להיות באמת שוק. שאפשר למכור שם דברים בשוק, ופה זה לא ממש כזה. חלק ניכר מהבורסות גם מספקות וסיפקו שירותים של, שירותי קסטודיאן, שירותים של שמירת הכסף שלך כארנק, נשמור את זה אצלך, נשמור את המטבעות שלך. וזה גם עוד אחת הבעיות שיש כרגע עם FTX, שהם שברו כסף לא שלהם, כסף שלי, בתוך הבורסה שלי ב-FTX, הוא למעשה לא שלי, יש איזשהו מינוח שאומר, מין משפט סלוגני כזה שאומר, אם המפתח הוא לא שלך, אז הכסף לא שלך, והמפתח הוא לא שלי, דרך אגב, אף פעם ב-FTX, אני צריך ש-FTX ייתנו לי את המפתח שלי, הם מחזיקים אותו עבורי, אני לא מחזיק, אני לא יודע אפילו מה המפתח שלי, דרך אגב, באותו ענק שנמצא אצל FTX, אז במצב הזה אנחנו מבינים שיש יותר מדי אחריות לבורסה עצמה. כי כשאני קונה נייר ערך בתל אביב, הוא נשמר אצלי בבנק, נמצא אצל נאמן מסוים. הבורסה לא משתפת גם שירותים של נאמנות לשמירת אותם ניירות ערך. ופה, הבורסה גם עושה את זה פה, בשוק הקריפטו. יש פה, נקרא לזה, פלישה, או נקרא לזה ככה, לקיחה של הרבה אחריות וסמכויות ולמעשה גם תחומי פעילות שכנראה אם היה לנו גוף רגולטורי שהיה צריך לפקח על הפעילות שנעשית שם, הוא כנראה היה מייצר תהליך של הפרדת רשויות והפרדת תפקידים וסמכות שאומרת את הבורסה, אז אתה לא יכול לבצע פעילות של הנפקת מטבע, ואתה גם לא יכול לשמור את המטבעות. יש גוף נפרד שיעסוק רק על שמירת המטבעות, וגוף נפרד שיעסוק רק בהנפקה של המטבעות, והם לא יכולות קשר ביניהם, צריכות, נקרא זה, הסדרה של בחינת ניגודי עניינים בין האזורים. וזה לא נעשה. וזה תולדה של הדברים האלו כנראה.
זה תולדה של בועות שמתפוצצות, אבל השאלה היא שיש ביקורת שצריך רגולטור. למה בעצם צריך רגולטור? מה לאור הפרשיות האלה, למה בכלל צריך את התחום הזה, ולמה צריך רגולטור לתחום הזה? זאת אומרת, למה שפשוט מי שרוצה לאבד את כספו, שיאבד אותו בדרך שישקיע במטבעות דיגיטליים, שיגמר הסיפור? למה צריך את זה בכלל?
אתה רואה שלפי המספרים ולפי ההיקפים, שזה מסוג הפעילות שאנחנו לא נראה את ה... את האפיק הזה הולך ונעלם בחיינו, אוקיי? יש יוזמות מאוד מעניינות, יותר בטוחות, וגם איכותיות, לפחות נכון להיום, שגורמות להבין שיש פה אפיק שהוא באמת יכול להיות יעיל ונכון, אפשר לפעול בתוך הזירה הזו. הזירה עצמה היא זירה שיתכן והיא די בוסרית, אוקיי? והיא עדיין לא מספיק, נקרא לזה, מפוקחת, או אני אחד על זה טיפה יותר טוב, סליחה. הזירה למעשה כרגע נמצאת עם לא מעט סימני שאלה ובעיות גדילה, בעיות בהתפתחות שלה. ויש שם כל מיני חוכמולוגים צעירים דרך אגב, אוקיי? שהם כביכול יודעים ולא יודעים, מבינים ולא מבינים, כרגע מפתחים כל מיני יישומים סביב הפלטפורמות האלו, ולא תמיד, לא תמיד יש מבוגר אחראי, או לרוב אין מבוגר אחראי שבא ועוצר אותם ואומר להם את זה בסדר, אלא אם כן יש באמת מישהו שבתוך אותם מיזמים שיודע להבין את המשמעויות. הזירה הזאת היא כוללת באמת היקפים מאוד משמעותיים של פעילות, שגם גופים מאוד מכובדים קשורים לשם. ומשכך, אנחנו מבינים שכפי הפעילויות האלו, הם לא יכולים להישאר בוואקום בלי הנחיה ובלי מבוגר אחרי, בלי גוף מסוים שיתווה מדיניות. הבעיה היא שאין כרגע, בגלל שיש פה שני אלמנטים. אחד, מדובר פלטפורמה דיגיטלית. היום בכל העולם הדיגיטל, אתה יכול, איך אומרים, לפעול באין מפריע בכל מיני זירות. בשונה מבעבר, אם היית רוצה לחומר להנפיק מטבע, אני צריך מטבע של מטבעות, היית צריך, איך אומרים, את הגורמים שיפיצו לך את זה לוגיסטית, לבוא, היום זה להנפיק מטבע, אתה, איך אומרים, תוך 20 דקות יש לך מטבע מוכן, לך תפיץ אותו לחברים שלך, איך תפיץ אותו? עם ברינקס? לא. באמצעות קבוצת וואטסאפ, מייל, מה שאתה לא רוצה, אתה יכול להפיץ את הבשורה של המטבע, אתה יכול להנפיק אותו די בקלילות לצורך העניין. הקלות הבלתי נסבלת של הדיגיטל מאשרת, נקרא לזה, ללא מעט שחקנים להיכנס לתחום. ממש. מצד שני, הקלות הזו גם תומנת בחובה גם סיכונים, ושגח אנשים בלי יותר מדי אחריות, בלי יותר מדי כלים, שמאפשרים לבקר את הפעילויות שלהם ולנטר אותם, וגם קהל משתמשים שהוא לא תמיד יודע לשאול את השאלות המתאימות. זאת אומרת, אני פוגש לא מעט לקוחות אצלנו, שלא תמיד יודעים לשאול את השאלות המתאימות לגבי סוג הפעילות שהם נמצאים בו ברמת ההשקעה שלהם. וזה אחד הדברים שבאמת אנחנו מנסים לסגל ולהבין, שאנחנו מסתכלים על פעילות בזירה מסוימת, וזה צריך להבין מה הסיכונים שגלומים בפעילות עצמה, עד כמה היא באמת מפוקחת, מבוקרת, ואיך אפשר ללמוד מהדרך אגב, למרות שגם הגופים שנפלו היו שם, הדרך אגב, זה לא חוכמה, ולא רואים ששש היו בדיעבד אומרים, אבל עדיין אתה מבין שאנשים, וזה אחד הכלים הבסיסיים לדעתי בהשקעות, דברים על השקעות, אז אתה צריך לדעת את השוק, אתה צריך להבין טוב מאוד את השוק, להבין לאן אתה נכנס,
ולדעת להגיד אותי יש כלים בכלל להבין את זה?
אז זהו, אז הכלים שקיימים הם לא מסודרים. מה הכוונה? אני אסביר. כי אני, כשאני רוצה להשקיע בחברה, אז אני יודע שיש השקעה לציבור במניות. אני יכול ללכת ולקרוא את הדוח הכספי, שאני יכול לקרוא את השקיפים. הם עומדים באיזשהו סטנדרטים מסוימים. יש גופים שמפקחים על התשקיפים. הרשות ירות ערך לא תאפשר ותשקיף לו לעמוד בשביל סטנרטים מסוימים, ותעשה גם את הבקרה ואת הבדיקה, ואז אני באמת נכנס להשקעה בצורה מפוקחת, מבוקרת איכשהו, ואני יכול לקרוא ולמוד משם דברים דרך אגב, גם שם אני יכול ליפול, נכון? זאת אומרת, אם אני אקרא לא נכון את התשקיף, או אקרא לא נכון את הדוח הכספי, גם שם אני יכול להשקיע לא בצורה נכונה, לא בצורה המיטבית, כמו שאתה תקרא את התשקיף, אתה תבין יותר טוב ממני, כי אתה משקיע יותר מיומן, כזה ככה. או עם אסטרטגיית השקעות שונה. גם בעולם הזה יש כלים לא כאלו משוכללים, לא יותר, נקרא לזה, לא ממש מובנים, אבל יש כלים שאתה יכול לבחון את ה, את ה, את ה, את ההשקעות באזור הזה, אבל היום כולם מוטלים בספק לאור הסנטימנט. אני רק אסביר בכמה מילים מה הסנטימנט שכרגע קיים, כרגע בסיפור של FTX, רק כדי שנבין את זה פה, עושים את זה בקונטקסט. FTX קיבלה בסופו של דבר כספים מלקוחות, כדי שהם יהיו חלק מהשירות שנתן בתור השירותי בורסה שלהם. את הכסף היא הלכה, ולמעשה השתמשה בו כדי להשקיע במקומות אחרים. את ההשקעות היא גיבתה במטבע שהיא הקימה, ה-FTT. בסופו של דבר, היה פה הליך מסוים שהמטבע שלהם התחיל לקרוס, ואז נוצר מצב שהגיבוי להשקעה שאותם השקעות נעשו, לא היה מספיק ולא סיפק, ויצר בסופו של דבר ירידה בשווי המטבע, יחד עם עוד סנטימנט שלילי ברשתות החברתיות של, אני מכיר את זה או לא, אבל בייננס הציעה שהיא רוצה לקנות אותם, לעזור להם כדי להיחלט, שזה כביכול, הנה אני בא לעזור ל-FTX, המתחרה הגדולה שלה, ובפועל זה היה כאילו, אתה יודע, להגיד, אני בא, כמו שבנק לאומי יגיד לבנק הפועלים, אני בא לעזור לך להיחלט מהמשבר, ואז אחרי זה בנק לאומי יגיד, אתה יודע מה זאת בעצם, אני לא נכנס לעסקה הזאת, כי אני אין סיכוי שאני צריך לחלץ אותם, אז זה היה מין גרזן שהרג למעשה את כל, כל סיכוי שהיה למישהו להבין שהבורסות זה טכניקה ממה שהיא נמצאת, והערך של ה-FTT ירד הרבה יותר משמעותית, ממש, וריסק אותו לגמרי. וזה היה למעשה המסמר האחרון, אני אקרא לזה ככה, האירוע האחרון שהשפיע מהותית על שווי המטבע, שבעקבותיו גם שווי הפעילות והיקפי הפעילות וההתחייבויות של הלא רשומות של FTX כלפי הלקוחות שלה. וזה מסוג הדברים, דרך אגב, אנשים יגדו פה, חברות יגדו פה סכומים מטורפים. באופן אישי מכיר כמה, שכתוצאה מהסיטואציה הזו, היה שם כסף שישב סתם, לא סתם, חיכה להיכנס לאיזושהי פוזיציה בתוך FTX להשקעה, הוא לא הופקע, הוא נח שם, ולימים, אוקיי, הכסף הזה לא ברא שווה, לאור העובדה שהכסף לא היה שם, כי הכסף יצא מהארנק שלהם, בלי להבין את זה, אפילו לא ידעו את זה, לא היו ערים לכך, והשתמשו בו בהפסיק השקעה אחר. אז אם אנחנו מסתכלים על המשקיע הענייני, אתה רואה שמשקיעים מאוד משוכללים, דרך אגב נפלו פה, ספציפית ב-FTX, וקרנות הפנסיה של אונטריו, אם זה סופטבנק, עוד כל מיני גופים מאוד משוכללים בהשקעות, שאתה, איך אומרת, הייתי מאוד שמח לשמוע, איך אומרים, ציוצים מוועדת ההשקעות שלהם, כדי להבין מה הם עושים, כי הם מאוד משוכללים ומשמעותיים, הפעילות ההשקעה של אותם גופים, והם קיבלו את כל העצות הכי טובות שיש, ואני יכול להפתיע לך באמת מי מומחים, הם קיבלו את העצות האלה, ובפועל הם מצאו את עצמם נפלו, כי בנפילה, כי התעשייה עצמה, תעשיית הקריפטו עדיין לא מספיק מאפשרת שקיפות באזורים מסוימים, ואין הסדרה מטבע הדברים, זה חלק מזה. כשהסדרה תהיה, כשיהיה אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה יודע לעשות א', אתה אמור לעשות א', אתה עושה רק א', אתה לא עושה מעבר לזה, אז כנראה שזה יעשה יותר.
אז במבט רחב, אתה חושב שהסדרה תגיע? איפה אתה חושב שנהיה בעוד שנתיים?
מעניין, באמת, אני באמת לא יודע. אני די משוכנע שבעוד האירוע הזה ספציפית, אני לא חושב שהוא ייקח את הקריפטו למקום שבו אנחנו נמצא אותו, כמו עם הווקמן או עם הלייזר דיסק, שהוא ייקחד מהעולם ויהיו אלטרנטיבות אחרות. מצד שני, אנחנו כן נראה שתעשיית הקריפטו כן עדיין תימשך להיות, שיחות באבולוציות או בווריאציות מסוימות. הבעיה והאתגר הוא באמת נושא ההסדרה הזה, שכשאני עושה הסדרה בנושא ניירות ערך, אז אני עושה הסדרה שרלוונטית לגיאוגרפיה שאני פועל בתוכה בישראל. וכשאני עושה את זה בארצות הברית, אז אני עושה את זה לפי ה-ICC. וכשאני עושה את זה בכל מקום אחר בעולם, יש את הרגולטורים המתאימים לפי הלוקליזציה המקומית, אבל פתאום קריפטו הוא לא מקומי. הוא גלובלי, אני מקים אולי...
זה כל הרעיון שהוא לא בבסיס, להימנע מזהות.
להימנע מזהות, לא, לא, דווקא להימנע מחסמים מגבילים לצורך העניין, אוקיי? אבל זה פשוט, זה האינרנטי בסוג המטבע, המטבע הוא דיגיטלי, הוא מאפשר לעבור ממקום למקום ללא תלות בדברים מסוימים, ולכן הראייה עצמה שלי לפחות היא שיהיה חייב לייצר איזשהו קונצנזוס או קונצריום להגיד, הגיע להבנה שההסדרה צריכה להיות בכל מיני מקומות בעולם, אבל צריכה להיות מתואמת, הוא נושא אחר בסופו של דבר, כי לא ייתכן שתהיה התייחסות מסוימת שהיא מותאמת ללוקליזציה בישראל, אבל לא מותאמת ללוקליזציה בארצות הברית או באירופה. יש מקומות מסוימים שבאמת, האזורים שאני כן רואה במסגרת רגולציה, שכן יש איזשהו שיג ושיח לגבי עקרונות הרגולציה. בואו ניקח דוגמה, privacy. אוקיי, אתה רואה שיש שיג ושיח מסוים במדינה א', מדינה ב', מדינה ג', ואתה רואה שהעקרונות והכלים הם זהים, אז צריך לדעת, נקרא לזה, לעשות על זה את תהליך העבודה שיאפשר את זה. תוך שנתיים זה לא יקרה, כמו שאני מבין את הדברים כרגע, אבל אני כן הייתי רואה שבו שנתיים אנחנו עדיין נמצא את עצמנו עם השקעות בקריפטו, ודעתי עם פחות מטבעות, ועם פחות נקרא זה גיוון של מטבעות, היוזמות של הקריפטו לא יחזיקו מעמד, כל מיני יוזמות שתנסו לקבל טיפה יותר מושגים על התהליכים, גם המשקיעים באותם חברות ינסו טיפה יותר להבין מה עומד מאחורי מודל ההשקעה, מודל ההפעלה, מודל הפעילות של אותה חברה, ויהיו הרבה הרבה מאוד שאלות שנכנסים לשם. זה מה שיקרה כרגע, זה מה שאני רואה כרגע. נכון להיום כבר את הצעד אחד אחורה, שוק פחות נקרא זה מושך, יש יותר ספקנות, ורוצים לדעת להבין באמת שהמיזם שאליו הולכים, הוא באמת, יש לו באמת הצדקה, ויודעים להבין באמת מה עומד מאחוריו. זה הבנה כרגע שבאמת מבינים יותר שיש בורות, ואתם רוצים לבסס את חוסר הבורות, להוריד אותה. כן, כן, לחלוטין.
אז אפשר להגיד שהם למשקיעים סולידים בינתיים שבו על הגדר עד שהדבר הזה יוסדר ויתפתח, שיהיה אפשר להבין איך ללמוד אותו ואיך להעריך סיכונים בו.
אני הייתי אומר דבר אחר, אתה יכול לשבת על הגדר, אבל אני מציע, במקום לשבת על הגדר, בוא תיכנס לתלמד. אוקיי, כל יום שעובר, אתה מסתכל על תעשייה שאיך אומרים, מתהווה, ומחזק על יותר אחיזה. אני חושב שאם הייתי צריך לייעץ למשקיעים, אם להיכנס לשוק או לא להיכנס לשוק, בוא תלמדו את השוק. תנסו את הזמן הזה עכשיו כדי ללמוד את השוק ולהבין את השוק, כדי שברגע שתבינו שהשוק בשל הכניסה שלכם, יהיה לכם בסיס טוב להיכנס לדבר, ולא להסתמך על, 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 נקרא זה, הסנטימנט חיובי, ואז עכשיו ניכנס ועכשיו נלמד. אבל לא, תנסו את הזמן שהסנטימנט דווקא ככה, כדי ללמוד את הדרך שבה השוק פועל ומתנהל, ואת הזירות עצמם, ומשם להבין איך הדברים אמורים להתנהל.
חנן, תודה רבה על הזמן שלך.
יופי, יופי. בכיף, בכיף, בכיף. תודה רבה לכם.